שאל חברנו רבי שמואל כהן את השאלה הבאה, האם לפי שיטת רבנו כל יין מתוק פסול לקידוש גם אם הוא מתוק מחמת עצמו ולא מחמת גורם הממתק אותו? והתשובה, יש יין מתוק מחמת עצמו שהוא פסול לקידוש, וזה הוא היין אשר נבלמה במוקדם ציסתו ונשאר במתיקותו, שזה יין פסול לקידוש לפי שיטת רבנו, ויש יין שהצליח לשמור על שמירות, על מתיקותו גם אחרי ציסתו המלאה. יין כזה ששמר על מתיקותו גם לאחר ציסתו המלאה, הוא יין כשר לקידוש. כדי להבין את הדברים האלה, עלינו לקרוא בדברי רבנו, בפרק 29 מהלכות שבת, הלכה י"ד, כתב רבנו, אין מקדשין, אלו על היין הראוי לנסח על ג'בי המזבח. לפי כוח, אם נפעורב בדבש, או סעור, אפילו כתפת חרדול בחובית גדולו, אין מגדשין עולו. כוח אונו מרים בכל המערוב, ויש מי שמתיר לגדש עולו, ואומר, לא נעשור, לא נאמור היין הראוי לנסח על ג'בי המזבח, אלו להוסי יין של ריח רוע, אמא גולו, אמא בשול, שאין מגדשין על החוב מהן. ובכן, בחלק כזה של ההלכה, בטרם המשכנו להלכה תתוו, אומר רבנו שיין שנתערב בו דבש או שעור, כלומר גורם ממתק חיצוני, אזי הוא פסול לקידוש, כי יין כזה נפסל לנסוך על גבי המזבח, וכל שהוא פסול לנסוך על גבי המזבח פסול לקידוש. ורבנו מעיד שכך הם מורים בכל המערב, אבל הוא ציין שיש מי שמתיר לקדש עליו, דהיינו יין שמעורב בו דבר הממתק, שיש מי שמתיר לקדש עליו. מורי ובצדק מעיר שהיש מי שמתיר לקדש הביאו רבנו כדי לבטלו, כדי לבוא לומר שאין אין הלכה כמותו. ויש לנו בחמות כאלה בכמה מקומות במשנה תורה, שרבנו מביא דעת יש אומרים כדי לבטלם, כמו למשל שאובה במקווה, שכל המקווה שאובה, שיש מי שמתיר, ורבנו מביא את הדעה הזו כדי לבטלה, ועוד כמה וכמה מקומות כאלה. בין כך ובין כך, מעבר להלכה הזו של יין שנתערב בו דבש, שכאמור הוא פסול לקידוש כי הוא פסול לנסח על גבי המזבח, רבנו בהלכה תתוו הוסיף וכתב, יין שטעמו טעם חומץ, אף על פי שריחו ריח יין, אין מקדשים עליו, וכן שמרים שנתן עליהם מים, אף על פי שיש בהם טעם יין, אין מקדשים עליהם. במה דברים אמורים? בשנתן על השמרים שלושה מים וכו'. וכן רבנו ממשיך ואומר בהלכה יוזן, יין שריחו ריח חומץ וטעמו טעם יין, מקדשין עליו. וכן יין מזוג ויין צימוקים, מקדשין עליו. והוא שיהיו צימוקים שיש בהם לחלוחית, שאם ידרוך אותו אותן יצא מהן דבש. וכן יין חדש מגיתו, מקדשין עליו. וסוחט אדם אשכול של ענבים ומקדש עליו בשעתו, מדינה שרוב יינה שחר, אף על פי שהוא פסול לקידוש, מותר להבדיל עליו, הועיל והוא חמר מדינה. עכשיו, רבנו כפל, או יותר נכון, מאחר רבנו כותב הלכתה למשיחה, אז רבנו גם פירט דברים בהלכות איסורי מזבח, וכך ששני המקורות משלימים זה את זה. בפרק שישי מהלכות איסורי מזבח, הלכה ת' כתב רבנו, ואלו היינות הפסולים לגבי המזבח, המתוק והמעושן והמבושל באש והמבושל בשמש וכו' וכו'. כשכבר בפרק חמישי בתחילתו, כתב רבנו בתחילת פרק חמישי מהלכות איסורי מזבח את ההלכה הבאה, שעור ודבש אסורים לגבי המזבח ואוסרים בכל שהן, שנאמר כי כל שעור וכל דבש לא תקטירו. זאת אומרת, יין שמעורב בו דבש לא נאסר בגלל היותו יין המתוק, אלא בגלל שמעורב בו שעור ודבש. נכון שרבנו במורה מתאים שזה בא לאפוקה מעובדי עבודה זרה שהיו מאוד מאוד מרבים בפולחן האלילי בדברים המותקים והממתקים, אבל קודם כל הדין הזה של דבש עומד בפני עצמו כאיסור למזבח, אז יין שמעורה בו דבש הוא אסור בפני עצמו ללא כל קשר עם יין מתוק. אחר כך כשיש לנו הלכה מיוחדת בפרק שישי ואלו היינות הפסולים לגבי המזבח המתוק, אז זה לא מתוק דווקא מחמת דבש, אלא בכל א' בכל גורם ממתק, ב' גם מתוק מצד עצמו. ואומר מורי שם באות זן עמוד שין צדי, כי זה ארוך מאוד, שין צדי בטור השמאלי, אומר הבן מורי, ורבנו לא פרש מתוק, ונראה שהכוונה שלא עבר תסיסה ינית, אלא שמאיזו סיבה נעצר ונשאר מתוק כביום שחיתתו. אבל כל שעבר תסיסה ינית אין בידינו לפוסלו, וגם אין שיעור למתיקותו. וכלומר שרבנו לפי ההסבר של מורי, אם המתיקות היא מצד עצמו אבל לאחר שהוא עבר תסיסה, הוא כשר ואין שיעור למתיקותו. אבל אם הוא מתוק על ידי גורם ממתק, הוא פסול. אם הוא מתוק מצד עצמו בטרם נעשתה התסיסה, כי נעצרה התסיסה משום מה, הוא פסול. הנה גם בהלכות שבת בפרק 29 הלכה י"ד אות ל"ח עמוד תפרש י"ח בטור השמאלי, אומר מורי את הדברים הבאים. הוא מדבר על היינות, על המציאות העגומה של ימינו, ואלה הם דבריו שראויים לשמע. אומר מורי, ואם כן השוטה הוא מכין אותו מכת מרדות ונפקה מינה, למציאות העגומה בימינו, השוק שכולם ביינות השוק שכולם ממותקים בסוכר, ולדעת רבנו בחכמי המערב פסולים הם, ויש מהם מתוקים מאוד כמעט דייסה של סוכר, שאף אלו איתם תיקותם טבעית היו פסולים, שהרי יין המתוק פסול למזבח, כל שכן שמתיקותם היא מחמת הסוכר, ומוטב לקדש על משרת צימוקים או על הפת, וצריך להיזהר בצימוקים שלא יהיו מסוכרים. ובכן, הנה ככן, אומר מורי, קול שהוא ממותק בגורם זר, אפילו על ידי צימוקים, אם הצימוקים הגיעו לדרגה סוכרית, לא לענבים יבשים, בשריים, אלא כבר ניכר בהם שהם סוכריים. אזי, צמוקים כאלה לא ראויים לקידוש, ובוודאי שהם גורם המתק את היין, שאז הם פוסלים את היין. אבל צמוקים בשריים רגילים עדיין מן ענבים הם, ואינם פוסלים את היין. וכאמור, אם יש לנו עניין של יין שיש לו מתיקות טבעית, אם לא עבר תסיסה, הוא פסול. אם עבר תסיסה מושלמת ושמר על מתיקותו, אפילו מתיקותו ערבה, הוא כשר. אלה הם דברי מורי בשני המקומות, בהלכות שבת ובהלכות איסורי מזבח. וברור ששיטת רבנו איננה כשיטת השולחן ערוך, אלא שיטת השולחן ערוך בסימן רש עין בית אור החיים סעיף ג' שמקדשים על היין מתוק, ולכן אצל אחינו הספרדים והאשכנזים אינם מקפידים בעניין הזה. אבל כל מי מאחינו שעדיין נאמן למסורת אבותינו הקדומה ולשיטת רבנו, הרי יקפיד שלא לקדש על יין המתוק אפילו אם הוא מתוק מחמת עצמו, כי בימינו המתיקות שיש בעיינות המלאכותיים מאוד מאוד חשודה, היא נעשית הרבה פעמים על ידי גורמים ממתקים, ובעיינות העצמאים שעושים בני אדם בביתם, ואחינו התימנים ברוך השם מרבים לעשות יינות כל אחד בביתו, חייבים לשאול אם לא ערב סוכר. והרבה פעמים תשאלו, יגידו, כן ערבתי סוכר קצת רק כדי שלא יחמיץ או כיוצא בדברים האלה. כל שערב גורם ממתק, הרי הוא פוסל את היין לקידוש. זה לא אומר שאותו יין אין ברכתו ברכת הגפן. אותו יין ברכתו ברכת הגפן. ויש לברך על הבטוב מטיב גם כן אם יש עוד ינות. אבל לעניין קידוש הוא פסול. ורק כאמור, אם יש לו מתיקות עצמית גם לאחר תסיסה מלאה, זהו יין שקשר לקידוש. רבי חנינא בן עקשיא אומר, סליחה.